שהשם יהיה עמו לאורך ימים ושנות חיים, ויצליח בכל הפעולות שלו. בעיקר, תרשו לי להעיר, חבל מאוד שהילדים עומדים בחוץ, מבזבזים זמן, מלמדים את הילדים לבטל תורה. חבל תינוקות שבית רבן, אז זה העולם עומד. וגם אם הם שומעים תורה, זה גם כן חבל תינוקות שבית רבן. וחבל מאוד, המנהג הנלוז הזה, שמחכים שם בחוץ, וכל אחד מוציא לו מצלמה מהכיס, דבר שלא היה לעולמים. זה לא נכון לעשות כן. זה לא מתאים לבני תורה. ודי להקימה ברמיזה. מוריי ורבותיי, הרב כבר דיבר שאנחנו עומדים לפני יום הדין. יש גמרא, מסכת שבת מפורסמת, אמר רבה. בשעה שמכניסים את האדם ליום הדין, מה אומרים לו שם? שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, יש גרסה, קודם נסעת ונתת, ואחר כך קבעת עיתים לתורה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, ואחת השאלות, ציפית לישועה. ועל זה אנחנו רוצים לדבר, כמו שזה גשר בין ימי הנחמה עכשיו שאנחנו קוראים בשבתות הללו, שבע דנחמתה, לבין ימי ראש השנה והימים הנוראים. ציפית לשמוע, רבותיי, זו חובה על כולנו, וחבל שאנחנו לא שמים לב, אני אומר על עצמי, אבל יש הרבה כמותי, שלא שמים לב מספיק למה שצריך, מה זה ציפית לשמוע. יש בגמרא על הפסוק, במסכת עבודה זרה, החשיתי מטוב, חרשתי מעולם, אחריש את הפק. אמר הקדוש ברוך הוא, כמה צער יש לו שבית המקדש חרב וישראל בגלות. וגם עכשיו, בעוונותינו הרבים, עדיין לא נגענו. ומיום ליום המצב של הגלות לא טוב. שם הגמרא אומרת שכל מי שמצפה לישועה ומתפלל לקדוש ברוך הוא על ביאת הגאולה, נמחלים לו כל עוונותיו, שערי התפילה נפתחים בפניו. ילדים, אני מאוד מבקש לא לסובב פה, לא לטייל בית הכנסת. כל אחד יושב במקומו, מי שלא רוצה יכול ללכת הביתה. אבל זה לא ייתכן שכל הזמן ילכו, לך בשור, עובר לשם, זה לא כאן. אצל אברהם אבינו היה באוהל, לראות אם יש עובר לשם. בקיצור, הציפית על ישועה, זו חובה על כל אחד מאיתנו. נחלים לו עוונותיו, מתקבל את תפילתו, ויש לו מקום טוב בגן עדן. כך הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה. עכשיו רציתי לחזור לעצם העניין, מה זה ציפית לישועה? אם מתבונן בתפילת העמידה לבד, שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, ואנחנו לפעמים עוברים את זה, עוברים לסדר היום. יש לנו הרבה תחנות ונקודות ששם אתה מתפלל ומבקש את הישועה. אם זה הברכה הראשונה, הוא מביא גואל לבנה ביניהם למען שמו באהבה. שם צריך לכוון שיבוא הגואל, כן? כי אנחנו צריכים גאולה, כי עדיין לא שבנו אל מקומנו. אחר כך יש לנו עוד שוב, בברכת ראה נא בעוניינו, שם צריך להוריד דמעות על המצב הכללי של עם ישראל, אם זה הגשמי, אם זה הרוחני. ולא לחינם יש לנו גזרות נוראות עם בני הישיבות היום, עם מה שקורה איתם. אנחנו תלויים ועומדים, בינונים, תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אבל אנחנו לא יודעים מה ילד יום. ולא יודעים גם מבחינה ביטחונית, המצב הביטחוני כאן, גם לא תקין. אז, ואין בעוניינו וריבה ריבן, ומהר לגאולנו. שים לב, איזה מילים, יש גם כל מילה שהיא יתד התקועה. אחר כך יש לנו התקעה בשופר גדול להרותן. מה זה שופר גדול? יש את השופר האחד שהיה מזמן מתן תורה, אבל יש עוד שופר, והיה ביום ההוא, התקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. אומר הזוהר הקדוש, באו עובדים בארץ אשור אל עשרת השבטים, והנידחים בארץ מצרים, זה היהודים שידועים היום ונמצאים ומפוזרים בארבע כנפות הארץ. אז זה בתקע בשופר גדול, ולכוון מקבץ נדחה עמו ישראל, רבותיי, זה דבר שנוגע לכולנו, והתפילה צריכה להיות לא רק עליי אישית. היום כל דבר נהיה אישי. אם הוא חולה, אז צריך לחפש עשרה שיתפללו עליו, נותן להם כסף או מה, מבקש. אבל צריך להתפלל על כללי, על כל החולים, על כל... אנחנו, כי כל התפילה נכתבה בלשון רבים, אנשי כנסת הגדולה בחוכמתם העצומה, סידרו לנו תפילה בלשון כללי. זאת אומרת, אני צריך להתפלל גם בעד אחרים. מה יהיה? ואם הוא לא עושה כן, הוא לא נקרא שהוא יתפלל. הוא פספס את המטרה. אחר כך יש לנו שם את התפילה תשכון בתוך ירושלים עירך. תראו מה כתב רבנו יונתן אייפשיץ ביערות דבש, שכאשר מגיע לברכה הזאת, נהרי נחלי דמעות יוריד מעיניו, כי אם אין לנו ירושלים, למה לנו חיים? אלה המילים שלו. אם אין לנו ירושלים, ואנחנו רואים, בפרט אנחנו תושבי ירושלים, או גם ביתר עילית הם בכלל, כל הפריפריה מסביב, אנחנו רואים יום יום את ירושלים החרבה, שיש בתוכה מסגדים וכנסיות, וגויים באו שערב, ועדיין לא נגענו. זה לאן יאות למבכה, לאן יאות למספד. וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תחיל, ואחרי התפילה קורעת לב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיע. ואחרי התפילה שומרים אותה גם בשבתות וחגים, וצא השם אלוקנו בעמך ישראל, הנה התשובה, שאני צריך להתפלל על תפילות עם ישראל בכללם. ואשר העבודה לדביר ביתך, להבין מה זה העבודה של בית המקדש, שאין לנו אותה היום. לא קטורת ולא סמים ולא לבונה, וכל זה צריך לזכור. אז כל התפילה לכל אורכה ורוחבה, מתחילתה ועד סופה, שזורה בבקשות ותהינות, אל ציפית לישועה. ולכן שואלים את האדם ביום הדין. וגם אנחנו עומדים כעת בראש השנה, מתקרבים ביום הדין. מה יהיה אם ציפית לישועה? אדם מבקש על הפרנסה שלו, ועל בני ביתו, ועל הכל, עוד ועוד ועוד ועוד. אבל מה עם הכלל? הרי אם היה בית מקדש, לא היה לך את הבעיות הללו. אם היה לנו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, הכל היה נפטר. לא היו חולים, לא היה צרות, לא היה לנו ערב רב. לכן צריך, רבותיי, לקחת את זה לתשומת לב. בפרט הסליחות שנאמרות היום גם, סליחו לי שאני אומר, אני נשמע כמבקר ביקורת. אבל זה לא המגמה של הסליחות. זה לא הסליחות שאני זוכר בתור ילד, שהיינו קמים בשלוש לפנות בוקר, ואיזה תחנונים לומר. אבל כאן צעקות וצלחות, ובאיזה קצב שאחד צריך להדביק את השני. צהר מה למחות, עזור אותה להנחות, עזור אותה... אני לא מבין איך אתה יכול להגיד את זה בצורה כזאת, בטובעת. יש הרמק, רבנו משה קורדבר, הוא כותב, מה ההבדל בין יעקב לבין האח שלו? אני לא רוצה להזכיר אותו כעת, כאילו אני מדמה. הוא אומר, יעקב אבינו מבקש מאבא שלו, קומנה שבה ואוכלה ויצדי, באיזה תחנונים, בלשון תחנונים. אומר הרמק, מי שמתפלל תחנונים, זה בן יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. אבל מי שמבקש בתביעה, הוא לא דיבר על הסליחות שלנו, אם היה שומע את זה, אני לא יודע מה היה אומר. אבל הוא אומר, אדם בא, וזה היום מגמה גם פסולה שיש אותה ברחוב החרדי, מה שנקרא. אני קורא לזה רחוב, זה לא הבתי מדרש. הרחוב החרדי, כל הזמן תקרע שערי שמיים, כל באלימות, תצעק, תבקש. אין תחנונים, אין. לעולם יעשה אדם תפילתו תחנונים, מה גמרא אמרה על הפסוק, והתחנן אל השם בעת ההיא לבואו. שני דברים למדנו שם. המתפלל צריך שתחון דעתו עליו, המתפלל צריך שידבר תחנונים, שנאמר תחנונים ידבר רש, והעשיר יענה עזות. אומר הרמק, מי שתובע בתפילה הוא מבקש, הוא לא מבקש, אלא הוא תובע. אני שמעתי פעם אחת ונחרדתי. היה חולה והוא צועק שבשמיים צריכים לענות לו, בשמיים צריכים לרפות אותו. מי אנחנו? מי אנחנו שאנחנו נפסוק או נגזור או נטבע? אני יכול להתחנן, יכול לבקש. זה כן, צריך לדעת איך מתפללים, איך מבקשים סליחות. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. הסליחה שאני העברתי כאן ביקורת, אבל זה כואב, זה מאוד מצער לשמוע את הסגנון הזה. אז לכן צריך לדעת כמה חשוב אדם שמתפלל ומתענן לפני השם יתברך. כמה זה חשוב, דמעה עד שהוא מריד. שווה הכל, עד כדי כך כתב הרם העבר יבוק, שאפילו לעדנו הנפטר כשמת, הרי יש מצווה להספיד אותו. כותב הרם העבר יבוק, שמצווה למה כתב מרן, וזה הרמב״ם גם גמרא, שמצווה שירים קולו ויעורר את העם בבכי. ירים קולו. הוא אומר שם דבר נפלא מאוד. הוא אומר, בשעה שהמספיד צועק ומרים קולו בבכייה, הוא פותח לנפטר עצמו את שערי דמעה למעלה, ונשמתו מתקבלת גם אם היא לא ראויה. תארו לכם איזה מעלה זו של אדם שמוריד דמעה. ולמה? פשוט, כך כתבו המפרשים הראשונים, עוד רבי אברהם אזולאי ועוד, כתבו שבשעה שאדם בא להתפלל, גם המקטרג בא. אל תחשוב שרק אתה קם לסליחות. תזכור שגם המקטרג בא לסליחות. אז אדם עומד מפה ואתה צועק ומבקש, הוא עומד משם ומקטרג ומזכיר את העוונות. וצריך מישהו שיסתום לו את הפה, חתום בשטן, להסתים עלינו. אז בשעה שהוא שומע שאתה בוכה, זה באופן אוטומט, זה גמרא מפורשת, הוא מסתלק. כי שמע השם כל מחי, השם תפילתי ייקח. זאת אומרת, כשאדם אפילו לא בוכה, כך כתבו הפוסקים שם סביב השולחן ערוך, אפילו הם לא בא לו דמעות, יעשה קול של בכי, שנאמר כי שמע השם כל בכי. אז קול של בכי, תחנונים, שובר את יצר רע, שובר את המקטרג ומסלק אותו מעלינו. אז זה צריך להדיר לנו, שאדם לא יבוא, יבקש בתביעה, ובדרך של שמגיע לי. מגיע לך? מה מגיע לך? דייך שנתן לך הקדוש ברוך הוא חיים. אבל השאר זה תודה לשם על כל רגע, על כל דבר ודבר. לכן צריך לעורר על העניין הזה שציפית לשואה כמה שיותר וכמה שעוד. עכשיו יש שאלה איפה צריך, מי יותר יש מותר עליו, ראיתי, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני אשתדל לקצר. לגבי על מי מוטלת החובה יותר לבקש על ציפית לישועה. תביעה יש יותר, כך כותבים הפוסקים, על תושבי ירושלים, כיוון שהם רואים את חורבן ואת המקדש מולם, וכן כתוב גם אנשי חברון, כיוון ששם יש את שני חברון שהם מבקשים עלינו, ואותו דבר גם כן על ארץ ישראל באופן כללי, כן. ועוד, המבית עליו השלום בספרו בית אלוקים, הרי המבית היה בר פלוקתי דמרן, היה אב דין של, לא מה בכך, אב דין של צפת במשך 40 שנה תמימות, שכה וכתבו עליו, משה עלה אל האלוהים, שנת שין מנה, משה, אז הוא עלה למרום. המבית כותב בספרו בית אלוקים, שזה ספר חובה על כל אחד מאיתנו, ללמוד אותו כהוגן, שם שער היסודות ושער התפילה ועוד. שם הוא כותב שאדם חייב לעבוד בתחנונים לפני השם שיגאל את עם ישראל, בעיקר במתי שהוא אומר סליחות, במתי שהוא אומר את התחנונים הללו. לבקש על הגאולה, נעשה כל הסליחות דורכם ורחבם, מתחילתם ועד סופם, שזורות במילים של בקשה לפני השם על הגאולה ועל לא רק מחילת עוונות, אלא על הגאולה, כי היה בעד תהליה. צריך לדעת שזה לכן יש קשר בין ימי אלול לימי אב, שהיה לנו את אב וכעת לנו את אלול. והגמרא בסנהדרין ידוע, יש שם מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. שם נחלקו במה תלויה הגאולה. רבי אליעזר אומר, כלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. אבל ביהושע חולק עליו. ביהושע אומר, דיו לעבל שיעמוד באבלו. כלומר, אני לא יכול להעניש מישהו, לגרש אותו, ולהגיד לו, גם תבוא, גם תבקש סליחה ואני אתן עליך כנס. או, אתה לא יכול, הרכבה את דרך ש... אני לא יכול להעניש אותו עונש כפול. זה סברת רבי יהושע. עכשיו יש ויכוח בין הפוסקים, ראיתי גם המפרשים שעמדו שם מסביב. כמו מי נפסקה הלכה. כי למעשה הגמרא לא החליטה. אבל כתוב שם בסוף, בשתק רבי אליעזר. ורבים מהפוסקים כותבים שמזה שרבי אליעזר שתק, סימן שההלכה כמו רבי יהושע. אבל המציאות רואים כמה זמן עבר מרבי יהושע עד ימינו אלה, 1,700, 1,800 שנים. ועדיין לא נגענו. אז מה? זאת אומרת שמחכים לנו. כן מחכים לנו שנעשה תשובה. ודור הלך ודור בא, והגאולה עדיין לא באה. ודאי שיש פה, יש פה איזה עניין. הגאון מבינה, עליו השלום, גם נכנס לסוגיה הזאת, באבן שלמה. הוא כותב שם, שידוע שיש הרבה קיצים. לביאת המשיח. וכל הקיצים עברו, נשאר הקץ האחרון. הקץ האחרון, רק הוא יודע אותו, הקדוש ברוך הוא. עליו נאמר לליבי גיליתי, לאבריי לא גיליתי. קץ האחרון, כשירגיע, אז בכל מצב הוא יגאל אותם. כך כותב הגאון מוילנה. אז זאת אומרת, יוצא שאנחנו באמת מחכים לקץ האחרון. ודומה לא ראיתי אור החיים הקדוש בפרשת בהר, שם הוא כותב, ויצא ביובל, כותב, ואם לא השיגה ידו די השיב לו, והשב את קונהו את שנות ממכרו, וביובל יצא. אז אומר אור החיים שהפסוק מדבר גם על עניין הגאולה, שאם אין לנו מספיק זכויות שבזכותם אנחנו נגאל, לא מצאה ידו די השיב לו, והשב את קונהו, הקדוש ברוך הוא עושה ריבונו, ויצא ביובל. מה זה יובל? אומר, יש יום של הקדוש ברוך הוא, שהוא בו בכל מצב הוא יגאל אותם. אבל זה מצב לא הכי סימפטי, לא הכי טוב, כי אנחנו רואים כמה דם של ישראל נשפך על כל זה. יש עוד סוגיה מעניינת מאוד, אני פשוט מביא לכם כמה ראשי פרקים, כי ברוך השם יושבים פה תלמידי חכמים שיכולים לשאת ולתת לסוגיות הללו. יש בזוהר חדש פרשת נוח, בתחילת הזוהר שם, בתחילת הפרשה. שם כתוב מעשה עם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. שהיה יום אחד יושב ולומד בבית המדרש עם התלמידים את הפסוק, את הספר תורה בפרשת ויתענן. בצער לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כי אין רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישקיטך, לא ישכח את ברית אבותיך. ורבנו הקדוש התחיל להתענח. תארו לכם, הוא היה מחבר המשנה, כמה עבר עוד פעם. זה גם כן מגדולי התנאים, אחרון התנאים אמנם, אבל עברו הרבה שנים. והוא צועד, הוא מתחיל להתענח ולומר, הנה עברו כמה קיצים ועדיין משיח לא בא. מה קרה? תוך כדי התמיהה שלו, הגיע אליהו הנביא. ואליהו הנביא שואל אותו, במה יקרה סיק מור? אומר לו בפסוק הזה, אומר לו, חייך רבי, שעכשיו גם הקדוש ברוך הוא היה עוסק בסוגיה הזאת. דבר ידוע, גאון כותב, שידוע שכל פעם שלומדים בבית המדרש איזו סוגיה שאנחנו לומדים, הקדוש ברוך הוא גם למעלה לומד. יש את זה בכמה מקומות בש"ס, אנחנו רואים שאליהו אומר שגם הקדוש ברוך הוא היה עוסק בזה. עכשיו הוא כותב, אמנו לנו במה היה, אומר, יתה אפוטרופסה לישראל, יבוא מיכאל, ויתאם את הטענות שלו. אז עמד מיכאל וצעק, בצר לך ומצאוך, ישראל עוברים צרות, הריגות, שחיתות, כל מיני. ונקרא גם גיוס בני ישיבות, מעצרים וכו'. אז מיד הגיע פלוני המקטרג, הרי תמיד הוא צריך לדבר. עמד ואמר, נכון, הגיע להם הצרות, אבל הם כולם רשעים, את המילים האלה. מיד חרה אפו של הקדוש ברוך הוא בו, ורדף אחריו, וברח ממנו 400 פרסה. כותב, הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר למיכאל, אבל לך שפיד לספי דקרה. למה לא קראת את הפסוק של אחריכם, היית טוען? כי אל רחום השם אלוהיך. זאת אומרת, אם הוא רחום, הוא מתה כלפי חסד. הוא לא הולך לפי מידת הדין. יש גם מידת חסד. צריך להתנהג במידת החסד. למה לא אמרת כן? כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למיכאל. יש שלב, על המשלום רבי יהודה לזניס, בא פרשת דרכים. הוא בא משנה למלך, אבל הוא כותב ספר נפלא מאוד, פרשת דרכים, יש לו שם כל מיני חקירות. אחת החקירות שלו, על הגמרא שאומרת, על אני השם, זה באותה סוגיה בסנהדרין, אני השם בעיתה חישנה. מה דרשה הגמרא? אם החישנה לא בעיתה, אם בעיתה לא החישנה, תרצה הגמרא, זכו החישנה, לא זכו בעיתה. בקשה הרב, זה לא פשט הפסוק. שיצקל הפסוק, לא ככה הפסוק אומר. הפסוק אומר, אני אשב ביתה ישן. אבל לא אם זכו או לא זכו. זה היינו הך. מתי שראיתה, בשאלה. תשומת הרץ, לפי מה שכתב הרד"ן, רבנו דוד לויה, יש לו שיטה על פרקי דרבי אליעזר. שם הוא מביא על גלות מצרים, וידוע שהרבה רבותינו הקישו מגלותינו זו לגלות מצרים. כתוב בפסוק, כי מצאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. שם גלות מצרים היה מהמגזר 400 שנה. כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. והאמת, אם תסתכל, לא היו רק 210 שנים. מדוע? יוכבד נולדה בין החומות, והיא הייתה בת 130 שהולידה את משה רבנו. הנה עברו 130, ומשה רבנו היה בן 80 בזמן שהוא עמד לפני פרעה והוציא את ישראל ממצרים. יוצא בסך הכל 210 שנים, רדו, 210 שנים. איפה עוד? הקץ, גמטריה קץ, מעל 90 שנה, תרץ לגמרא, כל שהיא השעבוד, השלים הבניין. זאת אומרת, השעבוד היה יותר קשה בעבודה קשה, כתוב בתורה, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר בפנים, אז קיצר להם מהזמן. יש עוד תירוץ, שתרצו, שהריבוי האוכלוסין, זאת אומרת, לכן היה שישה בקרס אחד, שיהיו 600,000 משעובדים, וה600,000 לקחו עליהם מסע של כל הזמן שנשאר. אומר הרב פרשת דרכים, גם הוא מתרץ כך, הוא אומר שתהיה על ידי ריבוי האוכלוסין של עם ישראל שסובלים את הגלות, צריך קדוש בחוי, רחם עליהם. עכשיו אנחנו מבינים יותר מה מתרחש כאן בכל העולם. הרי בכל העולם רוצפים את היהודים. פה רוצפים את בני הישיבות, יום, בוקר, ערב, צהריים, מה קורה? כל רגע ורגע. ושם בעולם רוצפים את היהודים, כן. אז זה ריבוי אוכלוסין וגם ריבוי הצרות, זה משלים את המניין. אבל צריך להתעורר. אז רבותיי, אני לא רוצה להאריך הרבה, גם זמנו של הרב יקר מאוד. אני מאוד שמחתי לשמוע על הבחירה שלו. אבל באתי רק לעורר קצת לדעת את הקשר בין להבין ולהתבונן בקשר בין שבעה דמנחמתה לבין ימי האלול, שהם ימים חשובים של ימי העמים והסליחות. יש לנו, איך כותב הרב מגנה עמוקות, כותב שהפסוק אומר לאברהם, היו יהיה, כמה יוצא היו יהיה? אומר, יוצא 50, יהיה זה 30, והיו זה 20. היו יהיה, 21 יותר נכון. 21 יוצא 51 יום. 51 יום מיום ראש חודש אלול עד יום שמחת תורה, זה בדיוק 51 יום. אומר, אלה 51 יום שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כעת בימים האלה, שאנחנו בעיצומם, על ידי זה שאנחנו נתעורר יותר ונתבקש רחמים ונתפלל בתחנונים, בעזרת השם יגאל גאולת עולמים במהרה בימינו. עסקו ואמצו, יהיה השם עמכם תמיד, וכל אשר תפנו תשכילו, כל אשר תעשו תצליחו. רבותיי, יש בחוץ את הספרים שזכינו להוציא לאור, כולל גם סידורים, מחזורים בימים נוראים עם פירושים, מאוד מומלץ לקחת אותם, וכדי שאנחנו נוכל להוציא עוד, אז עסקו ואמצו, יהיה השם עמכם תמיד, ותעלו ותצליחו ושיתקבלו התפילות שלנו ושלכם, של כל ישראל, ברחמים וברצון לפני אבינו שבשמיים. תודה רבה, חזקו ואמצו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ככה, כתבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
אמן.